כל אחד מאיתנו זקוק לדברי תורה כדי להצליח לא רק בתלמוד תורה, אלא להצליח גם במלאכתו. נתבקשתי על ידי הרב אלמליח לדבר על נושא אהבת ישראל, שהוא נושא שמרוב פשטותו לפעמים שוכחים את היסודות שלו. התלמוד במסכת בבא קמא דף למד עונה על שאלה, היי מן דבעי למהווה חסידה, מי שרוצה להיות חסיד. חסיד הכוונה, מי שרוצה לצאת ידי חובתו מבחינה מוסרית. אדם שמבקש להיות שלם, להיות אמיתי עם עצמו, היי מן דבעי למהווה חסידה, מה הוא צריך לעשות? מצאנו בתלמוד עצמו שלוש תשובות שונות. לקיים מילי דברכות, מה צריך לקיים את כל ההלכות שבמסכת ברכות. דעה שנייה, לקיים מילי דנזיקין, של מה שכתוב במסכת נזיקין, כלומר שלושת הבבות, בבא קמא, מציאה ובתרה. דעה שלישית, לקיים מילי דאבות, מה שכתוב במסכת אבות. יותר מפורסם המאמר השלישי. אבל בעצם מצאנו שלוש דעות, מילי דברכות, מילי דנזיקין, מילי דאבות. השאלה היא, מה המחלוקת שיש כאן? מילי דנזיקין זה בן אדם לחברו. מילי דברכות, בן אדם למקום. מילי דאבות, אומר המהר"ל מפראג, זה תחום שלישי. זה לא שייך לא לבן אדם למקום ולא לבן אדם לחברו, אלא בן אדם לעצמו. כן? תקנת המידות. המידות של האדם צריכות תיקון, ותיקון המידות זה בן אדם לעצמו. עכשיו, אנחנו באמת כאן נתפלים. האם הכוונה של מי שאומר מילי דברכות, שהוא חושב שבן אדם לחברו זה לא חשוב? כן? תמוה מאוד. מה תגיד שאדם יכול להיות חסיד על ידי תחום אחד בלבד? רק בן אדם למקום, או רק בן אדם לחברו, או רק בן אדם לעצמו? אלא כנראה הכוונה שכל אחד דיבר על הנקודה שהיא מבחינתו הקשה ביותר. למשל, מי שאומר בן אדם למקום, מילי דברכות, הוא סובר שזה הדבר הקשה ביותר. מדוע? כי בן אדם לחברו אני יכול להסתדר. איך אני יכול להסתדר? בן אדם לחברו פשוט מאוד. החבר שלי זה עוד מישהו כמוני. מה, אני, כמו שאני מסתדר עם עצמי, כך אני יכול להסתדר עם חברי. בן אדם לעצמו, את עצמי אני מכיר די טוב. אני עם עצמי יכול להסתדר. מה קשה באמת? בן אדם למקום. ריבונו של עולם, אין סוף, אין הגוף ולא דמות הגוף. איך אני יכול להסתדר איתו? אם הצלחתי איתו, אני יכול להסתדר בכל תחום. הדעה השנייה אומרת, לא. בן אדם למקום, תראה, הקדוש ברוך הוא ברא אותך, הוא אוהב אותך, אתה תמיד תסתדר איתו. רק תגיד לו סליחה, הוא סולח. עם עצמך גם כן אתה תסתדר. אבל לך תרצה את חברך. לרצות את החבר זה הדבר הקשה באמת. ולכן, אותו המורה אמר, בן אדם לחברו, מילי דנזיקין. השלישי אומר, תשמע, גם עם הקדוש ברוך הוא, וגם עם החבר שלך, אתה תסתדר תמיד. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא והחבר שלך, הם לא אתה. זה מישהו מבחוץ. אבל כשהאויב שלך זה עצמך, לך תסתדר. כשהמידות מקולקלות, הרבה יותר קשה. לכן, הדעה השלישית אומרת, בן אדם לעצמו, מילי דאבות, זה העיקר. ולכן אפשר לומר, כל אחד לפי נטיית ליבו, מאותם החכמים הגדולים, ידריך לכיוון זה או אחר. ברוב הדורות, רוב הספרים שנכתבו בנושא תיקון האדם, עוסקים בתיקון המידות, דיינו בן אדם לעצמו. אבל כאן הייתי רוצה לדון קצת על בן אדם לחברו. שאלה גדולה מאוד, מדוע כשהחכם בגמרא רצה לדבר על דוגמה של בן אדם לחברו, הוא לקח כדוגמה את מסכת נזיקין, מילי דנזיקין. היה צריך להיות צדקה, זה הרבה יותר. מה זה מילי דנזיקין? אתה צריך לדאוג לא לגרום לנזק. שהשור שלך לא ייגח את שור רעיך, שאתה לא תפתח בור ברשות הרבים, כל מיני דברים כאלה. ומה עם להיטיב עם חברו? לתת לו צדקה? לתת לו הקשבה כפי ששמענו? כל מיני דברים כאלה. מדוע זה לא הובא בתור הדגם האידיאלי של בן אדם לחברו? שוב כאן אני נזכק לדברי המהר"ל מפראג, בהקדמתו לדרך חיים, אומר דבר מדהים. המהר"ל מפראג אומר, לא להזיק לחברו, זה יותר גדול מאשר לתת לו צדקה. כי כאשר אני נותן צדקה, אני אגיד כאן דברים שהם קצת קשים. כאשר אני מטיב עם חברי, אני באיזשהו מקום גם משתלט עליו. אספר לכם סיפור שקרה, סיפור היסטורי אמיתי, שקרה באחד המושבים בארץ. היה מושב שבו ישבו שתי משפחות. משפחה אחת נקרא לה המשפחה הטובה, למשפחה השנייה אנחנו נקרא המשפחה המסכנה. במשפחה המסכנה היו הרבה מאוד בעיות. האבא היה מובטל, האמא הייתה חולה, הילדים זה הלך לפשע, זנות, סמים, הכל, כל הבעיות שבעולם. אבל המשפחה שקוראים לה המשפחה הטובה, לקחה על עצמה לטפל במשפחה המסכנה. ויום ולילה היו עושים חסדים עם המשפחה המסכנה. אחרי הרבה תלאות, נולד בן במשפחה המסכנה. אז מה עשתה כל המשפחה הטובה? התגייסה. התגייסה להכין את הברית מילה. לקנות ילדים לתינוק. וכו' וכו'. ביום הברית, קישטו את בית הכנסת. האבא של המשפחה הטובה בא עם ידיים, מלאים במגשים, מלאים באוגות, לבית הכנסת, לברית המילה. אין לך דבר יותר יפה מזה. פתאום בדרך לבית הכנסת הוא רואה את האבא של המשפחה המסכנה, עולה על טרקטור ומנסה לדרוס אותו. זה גרם לזעזוע גדול. בעקבות הסיפור הזה, השותפות בין שתי המשפחות התפרקה, אחת משתי המשפחות עזבה את המושב. איזו. הטובה כמובן. בגלל שהם הבינו שהם עשו חטא נורא. החטא היה שריבוי החסד בעצם מעך את המשפחה המסכנה. כלומר, כשאתה מטיב עימי, אתה עלול גם להשתמש באופן, הייתי אומר, אתה תמודה, אבל אתה עושה לי את זה. אתה בעצם שולט עליי. חדרת לתוכי. וזה דבר שלא מוכנים לסלוח עליו. כלומר, אני יכול לסלוח לכל מי שפגע בי, חוץ ממי שעשה לי טובה. כי הדבר הזה הוא אובדן האישיות. אלא מה תגיד, אז מה לא תעזור? כן, אפשר לעזור. אבל כמה שיותר לעזור באופן שישקם את היוזמה של הנזקק. לכן הרמב״ם כותב, הלכה מפורשת. מה דרך הצדקה האידיאלית ביותר? שמונה מדרגות בצדקה, כותב הרמב״ם בהלכות צדקה. המדרגה היותר טובה זה לתת הלוואה לעשירים. זאת הצדקה האידיאלית. כלומר, אתה רואה מיליונר חברך, זקוק להלוואה. הרמב״ם אומר, זה מצוות צדקה היותר טובה. מדוע? בגלל שאם לא תיתן לו את ההלוואה, הוא יתמוטט. וכתוב, כי ימוך אחיך, וחזקת בו. מה זה ויחזקת בו? לפני שהוא מח. כלומר, אל תחכה למצב שהוא יתמוטט ויצטרך לפשוט יד, אלא תגרום למצב שימנע ממנו להגיע לזה. אם הוא כבר מח, אז יש גם מצוות צדקה. נגיד, הוא כבר לא כל כך מיליונר, עכשיו הוא נזקק. חשבה שתי אפשרויות. נגיד, יש לך $10,000 לתת לו. אפשרות אחת, אתה בא אליו עם המעטפה, אתה אומר לו, הנה, זה בשבילך. אפשרות אחת. אפשרות. אז האפשרות הזאת נחשבת לאפשרות גרועה בהלכה. האפשרות היותר טובה בהלכה זה שאתה לא בא אליו עם $10,000, אתה בא אליו עם 2,000. ואתה אומר לו, תשמע, 2,000 האלה זה שלך בתנאי שאתה פותח עם זה עסק, ואתה צריך להחזיר את הרווחים, כלומר, עם הרווחים שאתה עשה, אתה צריך להחזיר את ההלוואה תוך שנתיים. זה לכאורה הרבה פחות מן המענק של $10,000 שנתת לבן אדם. להפך, אתה נתת לו את הכבוד. כלומר, אתה צריך להחזיר לו את היוזמה שלו, את היכולת שלו להשתקם. והדבר הזה הוא בעצם השובר המהר"ל. מילי דינזיקין. כלומר, אתה צריך ליצור איזה מרחב שבו אינך מזיק לחברך, ואז הוא יכול לעמוד על רגליו מכוח עצמו. זאת הצדקה האמיתית. לכן, איימן דבאי למהווה חסידה, לקיים מילי דינזיקי. והשאלה היא באמת, איפה צריך למקד את עבודת האדם. כפי שאמרנו, יש האוהבים בין אדם לחברו. יש האוהבים בין אדם למקום, יש האוהבים בין אדם לעצמו. מי שאוהב בין אדם למקום, עוסק בעניינים דתיים, חפצי הדת, המועצה הדתית. מי שבין אדם לחברו, מקים ארגוני צדקה וכדומה. מי שרוצה בין אדם לעצמו, מקים סדנאות למימוש עצמי. כן? יש הכל. השאלה היא באמת אפשר להפריד בין זה לזה. יש שאלה בתורה, פרשת משפטים, פרשת קדושים, פרק י"ט של ספר ויקרא, נאמר שמה ואהבת. אבל את מי צריך לאהוב? אז יש שמה מיד אחר כך, רעך. יפה, אז אם כן, בן אדם לחברו. לא, כמוך. אז בן אדם לעצמו, צריך לאהוב את עצמי. אני השם, בן אדם למקום. כלומר, מה שהתורה כאן מגלה לנו, שיש פה משולש. אם אתה באמת רוצה לקיים את האהבה, האהבה צריכה להיות בשלושת התחומים ביחד. אתה לא יכול לאהוב את רעך אם אתה שונא את עצמך. איך אמר לי פעם תלמיד במכון מאיר? אני כל כך שונא את עצמי, שאני לא יכול לאהוב את חברי. כי כשאני רואה את חברי, אני מזהה עוד אחד שדומה לי. אז אם אני לא אוהב את עצמי, לא יכול לאהוב אותו. והטענה באמת טענה נכונה מאוד. לכן אפשר לומר, אתה צריך קודם כל אוהב את עצמך. אבל איך תאהב את עצמך אם אתה לא אוהב את מי שברא אותך? כי אם יש לך טענות נגד עצמך, אז יש לך גם טענות נגד מי שברא אותך. אתה צריך קודם כל אוהב את השם. אתה אוהב את השם, אתה אוהב את עצמך, אתה אוהב את חייך. זה הולך ביחד. אגב, זה מסביר את המחלוקת המפורסמת מובאת במדרש, שלא יודעים בדיוק את מקורו, אבל זה מובא בהקדמה לעין יעקב, שיש מחלוקת תנאים מהו הפסוק העיקרי בתורה. יש מי שאומר, כידוע, ואהבת לרעך כמוך, כמו רבי עקיבא. יש מי שאומר, לא, זה ספר תולדות אדם, הוא כלל גדול ממנו, בן עזאי. והשלישי אומרת, לא, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים, זה הפסוק העיקרי. טוב, צריך להבין על מה מדובר. ואהבת לרעך כמוך, זה בן אדם לחברו. את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הערביים, בן אדם למקום. וזה ספר תולדות אדם, זה שהאדם מוליד את עצמו, וזה בן אדם לעצמו. אם אנחנו עושים חשבון במהלך ההיסטוריה, זה משתנה. בראשית הבריאה, הקדוש ברוך הוא בוחן את האדם ביכולת שלו לעמוד בציוויו של הבורא. אומר לו, ויצב השם אלוהים אל האדם למור, מכל עץ הגן נחול תאכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן לא תאכל ממנו וכו'. אתה מסוגל לעמוד בזה או לא מסוגל לעמוד בזה? אם אתה עומד בזה, אתה בסדר. לא עומד בזה, עוברים לשלב הבא. כלומר, המבחן הראשון היה בן אדם למקום. מדוע? בגלל שבראשית ההיסטוריה, הקדוש ברוך הוא גלוי לאדם. כלומר, יש דיאלוג. מי זה רעך בראשית ההיסטוריה? רעך זה הקדוש ברוך הוא. אתה פוגש אותו ישירות. קולך שמעתי בגן. אחרי הגירוש מגן עדן, אי אפשר להיפגש ישירות עם הבורא. אי אפשר להיפגש ישירות, אז בואו נראה איך אתה מתנהג עם חברך. לפי ההתנהגות שלך עם חברך, יתברר כיצד היית מתנהג עם הקדוש ברוך הוא, לא יכולת לפגוש אותו ישירות. לכן, ואהבת לרעך כמוך, זה לאורך ההיסטוריה. באחרית הימים, האדם פוגש את הקדוש ברוך הוא דרך עצמו. כמו שאומר הנביא ירמיהו, ולא ילמדו עוד איש את רעהו. כי כולם ידעו אותי למגדולם ועד קטנם. זאת אומרת שלעתיד לבוא, בן אדם לעצמו. אבל מצד האמת, גם עכשיו, ואהבת לרעך כמוך, זה כולל את שלושתם. אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. מה הכוונה זה כלל גדול בתורה? אני הבנתי. זה כלל של מי שגדול בתורה. אם אתה גדול בתורה, אז הכלל שלך זה ואהבת לרעך כמוך. אם אתה קטן בתורה, אז אתה אולי אתה תדגיש דברים אחרים. אבל מצד האמת, הכלל של הגדול בתורה זה ואהבת לרעך כמוך. הדבר הזה בא לידי ביטוי במדרש, כמובן במסכת שבת. משה רבנו עולה לרקיע כדי לקבל את התורה. המלאכים מתנגדים. טוב, מה עושה הקדוש ברוך הוא? הופך את הפנים של משה לפנים של אברהם אבינו. הוא אומר למלאכים, נו, אכלתם אצלו ארוחת צהריים, אתם לא מתביישים לעשות לו בעיות עכשיו? טוב, אומר הקדוש ברוך הוא, אומרים המלאכים, בסדר, 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 מסכימים, מברכים אותו וכו'. מה זה הבלוף הזה? זה לא בלוף בכלל. השאלה, איך התורה יכולה להינתן? אם אני מסתכל על התורה, אני שואל את עצמי, תגיד, מה זה התורה הזאת? זאת תורה של חסד? תורה של דין? תורה של נקמה? תורה של רחמים? אי אפשר לדעת. בתורה יש כל כך הרבה פרטים. יש פרטים שמורים לכאורה על כוונה של חסד ורחמים. יש פרטים בתורה שמורים על כוונה של דין ונקמה. אז מהו העיקר? האם החסד או הדין? כלל גדול, אמרו הקדוש ברוך הוא, מתה כלפי חסד. כלומר, גם מידת הדין שאנחנו מפעילים, מטרתה אינה נקמה בעולם, אלא מטרתה היא חסד. אלא שכדי לעשות חסד באמת, אני צריך לפעמים גם להפעיל את מידת הדין. אבל זה מצד החסד שאני עושה לך. זה כמו שלמשל, שמעתי פעם, תלמיד חכם אמר, זה לפעמים אכזרי מאוד לא לתת סתירה לילד שכל כך מבקש אותה. זה כמובן תיאורטי, כי על פי החוק זה אסור. אז, אבל רק רציתי שתדעו את זה. זאת אומרת השאלה היא כזאת, כשהתורה צריכה לרדת למטה, היא תינתן על ידי מי? המלאכים אומרים, משה? משה, רואים שזה איש של מידת הדין, קשה, כן? ניקוב הדין את ההר. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שהתורה תינתן, אתה צריך שהפנים שלך יהיו כפנים של אברהם אבינו. הפנים של אברהם זה הפנים של מידת החסד. אם הפנייה, פנים במובן של פנייה, אם הפנייה של כל הדינים שלך זה למידת החסד, אז התורה יכולה לרדת. אם לא, היא לא יכולה לרדת. אז מה תגידו? זה כאילו ביקורת על משה רבנו, לא? שאברהם הוא כולו חסד. משה כזה קשה. להפך. משה, כשהוא מפעיל את מידת הדין, זה עומק מידת החסד. כן, היה, אברהם אבינו, למשל, הוא לא רצה שהקדוש ברוך הוא יעשה דין בסדום ועמורה. צדק או לא צדק? לא צדק. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, אני מבין ממך יותר טוב ממך. אם אני אתן לסדום ועמורה להמשיך, אז הם ישחיתו את העולם כולו. לכן אין ברירה אלא לדון את סדום ועמורה. אבל המטרה שלך היא חשובה. איך כתוב? אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחה אלוהים למלך. אומרים חזל, מה זה אהבת צדק? זה נאמר על אברהם אבינו. אהבת לצדק את בריותיי, ושנאת להרשיעם. אהבת צדק ותשנא רשע. אתה אוהב לצדק, שונא להרשיע. אבל זה שאתה אוהב לצדק ושונא להרשיע, חלילה שזה לא יהיה שלא תרשיע. כי אם אתה לא תרשיע את בריותיי כשצריך להרשיעם, אז בסופו של דבר העולם ישחט. אז החסד שיש לעשות עם העולם, לפעמים זה להפעיל את מידת הדין, אבל זה עומק החסד. לכן באמת יש הבדל בין תורת משה לבין תורת אברהם מבחינה הזאת. הרמב״ם במורה נבוכים שואל שאלה מאוד מעניינת. מה ההבדל בין תורת משה לתורת אברהם? הרמב״ם אומר דבר מאוד מעניין מאוד. ממש לראות מהו נקודת ההבדל בין אברהם למשה. אומר הרמב״ם, תורת אברהם הייתה קריאה חלושה בשם השם. מה זה קריאה חלושה? אברהם היה מסתובב עם אוהל מבצעים, ממקום למקום, ומחלק סופגניות. ואומר, תברכו את מי שנתן לכם. זה תברכו את מי שברא את העולם. יפה מאוד. לא, לא, זה לא נגד אף אחד. לא אמרתי. כן. אבל, אומר הרמב״ם, מה החידוש של משה לעומת זה? שמשה ציווה להרוג עובדי עבודה זרה. זו. היה אפשר להגיד עוד מיליון פרטים אחרים. הרמב״ם אומר, זה הנקודה. שמשה ציווה להרוג עובדי עבודה זרה, ובזה הוא הקפיץ לכאורה את כל האנושות במשהו. צריך להבין משהו. למי יש זכות להרוג בכלל? רק למדינה. זאת אומרת, מלכות יכולה להרוג, מי שאיננו מלכות אסור לו להרוג. אבל מלכות, המאפיין שלה זה שהיא הורגת. עכשיו, מה זה אומר? שתורת משה, לפי, אם אני מבין את הרמב״ם נכון, זה שהוא העביר את התורה מהמישור של החסד הפרטי לפוליטיקה. כלומר, שהוא החליט, כלומר, תורת משה מחליטה, הקדוש ברוך הוא מחליט, שמכאן ואילך תקום ישות מדינית פוליטית, עם ישראל, מדינת ישראל, והיא תפעיל את הכוח של מידת הדין. וזה יהיה עומק החסד. זאת המשמעות של אותו מדרש, שהפנים של משה קיבלו את הפנים של אברהם. ואז התורה יכולה להינתן. השאלה היא עד כמה, מה זה דורש ממני האהבה הזאת? אספר לכם סיפור לא חינוכי, אם תרשו לי. אתם אנשים גדולים, אז אפשר לספר לכם סיפור לא חינוכי, אבל הוא מראה בכל זאת משהו מבחינת הנפש. סיפור שמעתי שקרה במלחמת וייטנאם. זה היה לפני הרבה זמן. היה, האמריקאים הפציצו איזה כפר. אחרי שהם הפציצו את הכפר, הם שלחו לשם כוחות של הצלה, אמבולנסים וכו' וכו', הצלב האדום, אני יודע, שלחו לשם כוחות של רפואה, כי הם ידעו שהם פגעו בוודאי באזרחים מסכנים, ורצו גם לעזור לקורבנות שלהם. טוב, אז הגיע הצוות האמריקאי עם רופאים אמריקאים, ורואים שיש איזה ילדה שזקוקה בדחיפות לעירוי דם. בדקו את הדם, את הסוג דם של כמה אנשים שהיו גם שם, ראו מי מתאים, אבל היה צריך להסביר, זה היה שם ילדים. היו צריכים להסביר, ואלה דיברו וייטנאמית, אלה דיברו אנגלית, היה מישהו שקצת דיבר צרפתית, ויש וייטנאמים שיודעים צרפתית, אז איכשהו הצליחו להסביר לילדים שצריך למצוא מישהו שייתן מהדם שלו כדי להציל את הילדה הזאת. אז בסוף מצאו באמת ילד שהיה מוכן. וטוב, אז דקרו אותו כדי להוציא ממנו דם. ואז הילד התחיל לבכות. לא הבינו מה קרה. למה אתה כל כך בוכה? טוב, אז חשוב, אולי לא הכניסו את המחט כמו שצריך. אז הוציאו את המחט, הכניסו במקום אחר. ושוב הוא בוכה כל הדמעות של גופו. כמה פעמים, אז אמרו, יש פה משהו לא רגיל. איך שהוא הצליחו להבין, תוך כדי שיחה מסובכת, שהוא משוכנע ילד, שכשהוא ייתן את הדם שלו, כדי להציל אותה, הוא ימות. הוא לא הבין שלא מתים מזה. אז שאלו אותו, אז למה היית מוכן לתת את הדם שלך? הוא אומר, כי היא חברה שלי. עכשיו, זה יפה. למה זה לא חינוכי? כי זה נגד ההלכה. אדם לא צריך למות כדי שחברו יחיה. חייך קודמים לחיי חברך. אבל התנועה הנפשית שיש כאן, ראוי ללמוד ממנה. שאני הייתי מוכן להיות תחת חברי. הלכה למעשה, אני לא עושה את זה. וכאן צריך להבין מדוע הלכה למעשה, אני לא עושה את זה. בעצם אולי כדאי שאני אמות בשביל חברי. יש אצל הנוצרים דבר כזה. הנוצרים מאוד מעלים על נס תופעות כאלה של אנשים שמוכנים לתת את חייהם בשביל אחרים. אנחנו, תלמידי משה רבנו, מתנגדים לזה. ואני רוצה להבין את הנקודה הזאת. האמיתי שהדבר הזה נידון כבר בגמרא. במחלוקת בין רבי עקיבא לבין בן פרתא המפורסמת, כן, המחלוקת המפורסמת, שני אנשים הולכים במדבר, יש מים, יש ממייה, שיודעים לפי המרחק כמה זמן צריך בשביל לצאת מהמדבר, כמה מים צריך, יש מים בשביל אחד ולא בשביל שניים. מה עושים? הרי הם שניים הולכים במדבר, יש מים בשביל השניים. אז הסוגיה, בן פרתא אומר, ישתו שניהם. ואז מה יקרה? שניהם ימותו. אבל זה כדאי. מדוע? אל יראה אחד במות חברו. אז עדיף שניכם תמותו. זה שווה את זה. דעה השנייה, רבי עקיבא אומר, מה פתאום? נאמר, וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חברך. אתה, שאתה בא למים, אתה תשתה, אתה תנצל, חברך ימות. ככה הלכה באמת. כדעת רבי עקיבא. צריך להבין מה היסוד של המחלוקת כאן. זה מחלוקת לא קלה. האם רבי עקיבא הוא אדיש וחיי חברו? האם רבי עקיבא מחנך אותך להיות אגואיסט? האמת היא, אני אגיד לכם מי זה הבן פרתא הזה. יש, הרי בן פרתא לא מוצאים אותו בתלמוד, חוץ משם. אז יש אומרים שבן פרתא זה ישו. כי יש מקום בתלמוד שישו נקרא בן פנטרה. הבן פנטרה, פרטה, יכול להיות, יש מי שאלה את ההשערה הזאת, שמדובר על אותו האיש. וכאן, וזה מאוד הגיוני, אגב, שיובא מול רבי עקיבא, כי רבי עקיבא והוא, שניהם אמרו שעיקר התורה זה ואהבת לרעך כמוך. השאלה איך להבין, אתה ואהבת הזה. בעצם, מה שאומר ישו, כשהוא מדבר על ואהבת לרעך כמוך, הוא אומר בעצם רעך יותר חשוב ממך. נגד מה נלחם אותו האיש? נגד האגואיזם. מה אומר האגואיזם? אני חשוב מחברי. יוצא לפי זה שיש לנו שתי דעות קיצוניות. דעה קיצונית אחת שאומרת אני יותר חשוב מחברי, הדעה השנייה הקיצונית אומרת חברי חשוב ממני. מה הצד השווה של שתי הדעות הקיצוניות? שיש אני ויש חברי. רבי עקיבא אומר, תשמע, זה בכלל לא מעניין אותי, לא האני שלך ולא החבר שלך. מה שחשוב זה החיים. צריך שמישהו אחד יחיה פה. אז צריך לקבוע סדרי עדיפויות. זה כמו שלמשל יש לך, אתה רופא בבית החולים, יש לך שני אנשים שהגיעו וזקוקים באופן מיידי לטיפול דחוף. ויש לך מכשור כדי להציל רק אחד ולא שניים. אז מה אתה עושה? לא מדבר עליך, אתה חי, אתה בסדר, אבל יש לך שניים. אז את מי תציל? חייבים לקבוע קריטריונים. ברור. אז פה אנחנו נצטרך לקבוע קריטריונים. את מי אני מציל ראשון? אומר רבי עקיבא, אתה תציל מי שההשגחה שמה תחת אחריותך הישירה. במקרה הזה, עצמך. כלומר, אתה מציל את עצמך לא מפני אהבת עצמך, כי אולי היית מעדיף למות כדי שחברך יחיה, אבל אתה תציל את עצמך כי יש לך אחריות על החיים שלך. זה מה שריבונו של עולם נתן לך, אתה צריך לטפל בזה. לכן באמת, אפשר לומר שמה שחשוב בעיני רבי עקיבא, וכך באמת ההלכה מחנכת אותנו, זה עצם המשכת החיים. כי מה שאומר בן פרטה, זה מאוד רומנטי, ימותו שניהם, ואל יראה אחד במות חברו. ומה יקרה? המוות ינצח. לפחות לפי השיטה של רבי עקיבא, אחד יחיה. אז מי? אני, לא אתה. מובן? וזה העומק של האהבה, לעשות חשיבה כוללת, לא חשיבה פרטית. מה אותי מרגש? כמו שהיום אנחנו רואים הרבה פעמים, איזה בלבול שקיים בציבור. מה נקרא מוסרי בציבור? מה נקרא מוסרי? מה שמרגש. עכשיו, לדוגמה, יש, זוכר בזמני, הייתה מלחמה שקראו לה מלחמת לבנון. האמת היא קראו לה שלום הגליל, אחר כך רטרואקטיבית קראו לה מלחמת לבנון הראשונה. ואחרי המלחמה, אתם בוודאי זוכרים, הייתה רצועת ביטחון שבה צהל ישב מעבר לגבול של לבנון. ושם ראו גם, היו יכולים לצפות על המחבלים וכו'. היה בית שידעו בוודאות ששם מכינים מטענים לפיגוע בישראל. ידעו שישבו שם המחבלים, והמחבלים ידעו שצהל צופה עליהם. אז הם העמידו תינוקות בחלון. בחלונות שמו תינוקות. מתוך ידיעה שצהל לא יירה על תינוקות. מה ההלכה אומרת בתחום, במקרה הזה? יורים או לא יורים? יורים. מה עם התינוקות? אז רגע, רגע. מי פה רצח את התינוקות? מי ששם אותם שם. יפה. כלומר, לא הייתה לי ברירה. אבל מה? היום, מבחינה ציבורית, דברים כאלה נחשבים לבלתי מוסריים. זה נחשב ליותר מוסרי שאתה לא תראה. מדוע? כי היום יש, יש איזה השפעה של הנצרות שרואה זיהוי מוחלט בין החסד לבין המוסר. והמוסר הוא לא רק חסד. המוסר כולל גם את הצדק. ולפעמים הצדק דורש ממך לעשות דבר שהוא אכזרי מבחינה חזותית, זה מאוד לא יפה בצילומים, אבל זה, זה עומק המוסר. וזה דבר גם כן צריך להיות מודע לו. יש שאלה באמת, מה אני עושה כאשר אני רואה שחברי מדרדר? זה גם שאלה, ואהבת לרעך כמוך. כמו שהוא מדרדר, מה עושים? יש בזה מחלוקת מפורסמת בין שני גדולי עולם, בין משה רבנו לבין אהרון הכהן. רואים את זה בפרשת העגל. אהרון רואה שהעם מדרדר, הרגו את חור ואומרים קום עשה לנו אלוהים. יש לאהרון אפשרות למות על קידוש השם גם כן, ואז העם ידרדר יותר. לאהרון יהיה טוב, הוא יזכה למדרגה בעולם הבא, חבל על הזמן. ברור שאהרון מעדיף את זה במובן האישי. משום מה אהרון לא הולך בכיוון הזה, אלא עוזר להם לעשות את העגל. הוא עושה יחד איתם. יש את השאלה, מה מתיר לו את זה? תשובה, לאהרון יש שיטה, חטא כדי שיזכה חבריך. כלומר, אתה תרד עם החוטא למדרגתו, ותעלה אותו משם, חג לשם מחר. כסיפור המפורסם על, בסדר רבי נחמן מברסלב, בן המלך שחשב שהוא הינדיק. מה זה הינדיק? תרנגול הודו. ככה מסופר שהיה בן מלך שהשתגע, וחשב שהוא תרנגול הודו. והוא היה מסתובב בלי בגדים, במחילה מכבודכם, מתחת לשולחן, עושה גלו 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 גלו, והיו זורקים לו חתיכות בסרנה, והיה אוכל. ככה היה. כל הרופאים שבעולם ניסו לעזור, לא עזר. עד שהגיע רופא אחד, אמר, אני אתפתור את הבעיה. מה עשה הרופא? התפשט אף הוא, ישב מתחת לשולחן, התיידד עם ההינדיק. אז זהו, מה גם אתה הינדיק? כן, גם אני הינדיק. כאילו לאכול ככה חתיכות בשר. אחרי שהם כאלה חברים טובים, הוא אומר, צידה מה? אפשר לשבת על כיסא ולהישאר אינדיק. באמת? כן, בוא ננסה. הנה, ישו על כיסא. יפה. אחר כך הוא אומר לו, צידה, אפשר גם להתלבש ולהיות אינדיק. כן, בסדר. אפשר גם לאכול מאכל של בני אדם ולהישאר אינדיק. וכך, לאט לאט, ישיב אותו. כן, זה השיטה של אהרון הכהן בעצם. אגב, יש, בגמרא נאמר, אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבריך, יש דיון בראשונים, מה זה האין אומרים הזה? האם הכוונה, אין אומרים לאדם חטא ואסור לחטוא כדי שיזכה חבריך? או שזה רשות? יש כאלה שאומרים, אומרים, אמנם אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבריך, אבל אם אתה תרצה, אתה יכול, אתה רשאי. יש מחלוקת בזה. על כל פנים ברור שדעתו של אהרון הכהן הייתה, מותר לי לעשות חטא יחד עם החוטא כדי להעלות אותו. אז יוצא לפי זה שכיוון שאצל אהרון זה כבר לא כוונת החטא, זה כמו מלאכה שנתחה לגופה, אז מבחינתו זה לא חטא. משה רבנו אמר, לא עושים דברים כאלה, אני יורד מנהר, רואה דברים כאלה, אני יורג 3,000 איש. על המקום. מידת הדין. יקוב הדין תאר. עכשיו, מה נקבע לדורות? האם לדורות ההלכה כמשה, או ההלכה כאהרון? תשובה. כל הזמן כמשה, חוץ מהוראת שעה. נכון? התורה אמרה, לפעמים מותר לנביא לעבור עבירה, כדי להחזיר את עם ישראל בתשובה. למשל, הדוגמה היותר מפורסמת, היותר קלאסית, אליהו הנביא בהר הכרמל. מה אומר אליהו הנביא בהר הכרמל? אני מקריב קורבן מחוץ למקדש, שעל זה חייבים קראת, כדי להכחיש את נביאי הבעל. מותר. אבל צריך בשביל זה, כתפיים של אליהו הנביא, צריך להיות נביא. כל זה הוראת שעה. אז מה עושים? אז זה מצוין. ככה לפי זה יש לנו כלל גדול, תמיד הולכים לפי תורת משה, לפעמים תורת אהרון. נשאלת השאלה, מה קורה כשאין יותר נביאים? הרי הנבואה פסקה, לא? אז מה עושים? שואלים את הנביא האחרון. הנביא האחרון זה היה מלאכי. ושואלים את הנביא האחרון, רגע, לפני שאתה סוגר את שידורי הנבואה ל-2000 ומשהו שנה, תיתן לנו הדרכה, מה עושים? כשאין נביאים. אומר הנביא מלאכי, זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. קודם כל תזכרו את תורת משה ולא תורת אהרון. אז מה יהיה עם קירוב הרחוקים? אנחנו זקוקים לפעמים לנביא. אם אנחנו נלך רק לפי תורת משה, מידת הדין תפגע חס וחלילה. אומר הנביא מלאכי, לא, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. כלומר, עוד לפני שתופעל מידת הדין, תתחדש הנבואה. וישיב לבבות אל בנים ולבנים על אבותם, פן אבו ויקטי את הארץ חרם. זאת אומרת, שאין לכם מה לדאוג, הנבואה תתחדש עוד מספיק זמן לפני שיבוא יום הדין הגדול, ואז עם ישראל יחזור בתשובה, ישיב לבבות אל בנים ולבנים על אבותם. כל מה שאמרתי לכאורה הוא לא נכון. שהרי זה, אני סותר בזה משנה מפורשת במסכת אבות. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון. והנה אמרתי לכם שהנביא אמר, זכרו תורת משה ולא תורת אהרון. תשובה. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, לאיזה עניין? לא לעניין לעבור עבירה כדי להחזיר את החוטא בתשובה, אלא לעניין המידות. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות. ומקרבן למה? לתורת משה. לא לתורת אהרון. וכאן אנחנו נגשים לנקודה מאוד רצינית. מה זה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה? יש מי שאומר, אני אוהב אותך על מנת לקרב אותך לתורה. אוהב את הבריות על מנת לקרבן לתורה. זה נפלא, אבל המשמעות האמיתית של הביטוי הזה, זה אני שונא אותך. כלומר, אני אוהב אותך בגלל שאתה דתי פוטנציאלי, בגלל שאתה צדיק פוטנציאלי. זאת אומרת, אני שונא אותך כמו שאתה. אני לא אוהב אותך, באמת. אבל יש לי משהו מאחורי הראש, אני אהיה כזה נחמד איתך, שאני נגיד, אני אוהב אותך על החשבון, בגלל שאתה עתיד להיות צדיק, אז אני כבר עכשיו אוהב אותך. אוהב את הבריות על מנת לקרבן לתורה. אבל מצד האמת זה שנאה. אבל לא כך נאמר על ידי התנא, הלל הזקן. אומר, אוהב את הבריות. למה? כי הן בריות. בריותיו של הקדוש ברוך הוא. אוהב את הבריות בגלל שהן בריות. ללא חשבון. אם אתה אוהב מישהו, ברור שאתה תקרב אותו לתורה. כי זה חלק מן האהבה שלך. איך לא תקרב אותו לתורה? אז אוהב את הבריות. ומתוך כך, מתקרב לתורה. כן? אבל זה לא מפני שהוא באופן פוטנציאלי יהיה דתי או משהו כזה, שאתה אוהב אותו. יש ביסודות האהבה שאלה גדולה. מה מביא אותי לאהוב את חברי? יש ספר נפלא, ודאי אתם מכירים אותו, ספר התניא. ספר התניא, יש לו לב. מהו הלב של התניא? זאת שאלה שפעם שאל הרב צבי יהודה קוק, קבוצה של, של חסידי חב"ד. שאלת, אתם מלמדים תניא, מהו הלב של התניא? אז כל אחד אמר את הסברה שלו, מי שאמר שזה ישר הייחוד באמונה, מי שאמר פרק א', מי שאמר חינוך קטן. אמר בעצם פרק לב, פרק למד ב'. זה הלב של התניא. מה כתוב בפרק למד ב'? שם מבואר היסוד של אהבת ישראל, שכל בני ישראל זה נשמה אחת בגופים מחולקים. זאת אומרת שבסופו של דבר זה היסוד המסתתר מאחורי העבודה הפרטית. הרי שם זה מתחיל מזה שאני צריך להיות צדיק ולא להיות רשע וכו' וכו', ומה זה הבינוני וכו'. יש הרבה שאלות. מי אני? אבל בפרק למד ב' מדבר מי אני באמת. אני באמת לא אני. אני חלק מקולקטיב. והקולקטיב הזה, זה אני. מתוך כך, אינני יכול שלא לאהוב את חברי. על זה באמת אמר רבי יונתן אייבשיץ, זה דבר מאוד מעניין. רבי יונתן אייבשיץ אומר ביערות דבש, אם לך יש זקן, יפה ומעודר, שלא עבר עליו תער מימיו, כן, כי אתה הולך גם לפי הזוהר, פשט הזוהר, שבוי למן דשלח ידון, בדיקנה קדישה. וחברך, הוא מגלח את כל זקנו בתער כל יום. אז זה לא שלך יש זקן ולא יש מגולח. אלא לך יש חצי זקן מעודר וחצי מגולח. בגלל שחברך, שהוא גם אתה, מגלח. אז דע לך שבאמת אין לך זקן מעודר. אגב מזה יש לזה השלכה מאוד רצינית לגבי קיום מצוות. האם אני, אם נגיד שיש לי שתי אפשרויות, או לקיים את המצווה בהידור, אבל רבים לא יזכו לה, או שיש לי אפשרות לקיים את המצווה באופן בינוני ורבים יזכו לה. לפי מה שאמרנו, ברור שהאפשרות השנייה עדיפה. למשל, יש לי, אנחנו קבוצת אנשים במקום רחוק, יש לנו קצת שמן לנר חנוכה. דין נר חנוכה, כל אחד מדליק נר אחד כל לילה. זה עיקר הדין. המהדרין והמהדרין מן המהדרין, ש... ביום הראשון נר אחד, ביום השני שניים, שלוש, ארבע, חמש, שבע, שמונה. ויש לי שמן. אני השגתי. אבל יש לי שתי אפשרויות. או שאני אדליק נר חנוכה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שבע, שמונה. ואחרים לא ידליקו. או שאני אדליק רק נר אחד כל לילה. ואחרים גם כן יוכלו להדליק. ההלכה היא שהאפשרות השנייה היא המועדפת. וזה מובן מדוע. בגלל שאני, גם חברי שלא מדליק נר חנוכה, זה אני שלא הדלקתי נר חנוכה. לכן אני צריך לדאוג לזה שזה יהיה לכולם. עכשיו, נשאלת השאלה כשאנחנו מדברים על ואהבת לרעך כמוך, אהבת ישראל, מה המשמעות של הביטוי לאהוב ל? נאמר, ואהבת לרעך. לעומת זה, יש ביטוי, ואהבת את השם אלוהיך. לגבי הגרים, מצאנו ביטוי כפול. מצד אחד כתוב, ואהבתם את הגר, וגם לגבי הגר נאמר, ואהבת לו כמוך. אם כן, בגר מצאנו את שתי האהבות, גם אהבת את, גם אהבת ל. כלפי הקדוש ברוך הוא מצאנו, ואהבת את, לגבי רעך סתם, סתם יהודי שנולד יהודי, ואהבת לרעך. ההסבר הוא פשוט מאוד. האהבה ל, זה אהבה מעשית. זה, יש רגש האהבה, שהוא בתוך הלב, זה נקרא לאהוב את. ויש אהבה מעשית, שלמשל, הוא זקוק למשהו, אני עושה בשביל. זה נקרא ואהבת ל. ולקדוש ברוך הוא, עם כל הרצון, אני לא יכול להועיל בכלל. הקדוש ברוך הוא לא צריך אותי. אז אני יכול רק לאהוב את. ואהבת את. אבל כלפי ראי, ואהבת ל. זה הדבר הזה הוא מעשי. מה עם הגר? הגר ודאי. הגר זקוק גם למעשים שלי. ואהבת לו כמוך. מצד שני אומר הרמב״ם, התורה ציוותה על אהבת הגר בלשון שהיא ציוותה על אהבת השם. מדוע? בגלל שאני אוהב את ראי שנולד איתי יהודי כמוני. אז יש גם אהבה טבעית. אהבה הטבעית יש בה תמיד מרכיב מסוים של אינטרסנטיות. לעומת זה הגר הוא בא מרחוק. שום דבר לא הכריח אותו להיות קשור אליי. למה הוא בא? הוא בא מפני אהבת השם. ולכן כשאני רואה את הגר אני רואה את הקדוש ברוך הוא. לכן צריך לאהוב אותו יותר. כן, זה דיון על זה באיגרת של הרמב״ם לרבי עובדיה הגר. רבי עובדיה הגר היה אדם ששמו היה לפני התגיירותו, קראו לו עבדאללה. הוא היה מוסלמי לפני כן. והגר זה דבר מאוד נדיר. בדרך כלל רוב הגרים, אין אנחנו אומרת הגמרא, רוב גרים מאדום. במהלך ההיסטוריה כמעט ולא היו לנו גרים שבאו מן האסלאם. אבל מן הנצרות באו יותר. אבל בזמן הרמב״ם היה גר, רבי עובדיה, שהיה בהתחלה מוסלמי, נהיה יהודי. והוא ניגש אל הרמב״ם עם קושיה, עם שאלה. כלומר, לרבי עובדיה הזה היה רב, והוא התווכח, כן, רבי עובדיה התווכח עם רבו, האם האסלאם זה עבודה זרה או זה לא עבודה זרה. ורבי עובדיה טען, כדעת הרמב״ם אגב, שזה לא. רבו מאוד כעס עליו, אמר לו, אתה כסיל. אז ממש נפגע מאוד, ממש נפגע מאוד רבי עובדיה, שלח לרמב״ם, מי צודק? אני או הרב שלי? הרמב״ם אומר לו, א', אתה צודק ולא הרב שלך. ב', גם אם רבך היה צודק, הוא עבר על אהבת הגר, שהיא חמורה יותר. לכן הוא אומר, הרב שלך צריך לבקש ממך מחילה, ולצום ולהתפלל אולי ירחם השם. באמת זה דבר, אחרי שהרב של רבי עובדיה קיבל את זה, לא יודע איך הוא הגיב, אבל יש מה ללמוד מזה. עד כמה צריכה להיות גדולה הרגישות כלפי נפש שפלה, כמו הרמב״ם שהגר שהוא בא ממקום שאף אחד לא מכיר אותו, הוא מרגיש נמיכות קומה וכו', עד כמה צריך להשתדל באהבתו. וכל הדברים האלה אינם אלא התחלה של התחלה של תורה גדולה שראוי מאוד להרחיב בה. ואני מודה לכולכם על הקשבתכם. תודה רבה.